וגם ושם יש גם כן פטור מסוים, לא גורף, אבל פטור מתחשבים בו, מתייחסים אליו כשומר חינם, כשומר שכר. יש גם את המזיק הזה שהוא בעצם אולי קרוב ודומה למתה מחמת מלאכה שקיים אצל השואל וגם אצל הסוחר יש את אותו פטור. מתה מחמת מלאכה זה בעצם מצב שבו החפץ המושאל או המושכר ניזוק תוך כדי המלאכה, ושם אנחנו, כמובן יש הגדרות ומחלוקות בהגדרה של המתה מחמת מלאכה הזה, אבל אם ברור שהחפץ ניזוק מחמת המלאכה ובדרך, והסוחר והשואל פעלו בדרך הראויה והמקובלת והמוסכמת, הם פטורים. כלומר, זה מין מזיק ברשות. הוא בעצם החפץ ניזוק מחמת הפעולה של הסוחר, אבל בכל זאת אני קורא לזה מזיק ברשות והוא פטור. כאן אני רוצה לדבר על מקרה קצת יותר מורכב. אדם שכר רכב מחברו לנסיעה לצפון למשך 3 ימים או 4 ימים. גם על זה היה ויכוח, אבל זה נשאיר בצד כרגע. והוא מטפס במרומי הגולן והרכב מתחיל להתחמם. הוא כמובן מעמיד את הרכב בצד ומתקשר למזכיר לבעל הרכב ושואל אותו מה לעשות. אומר לו, תחכה עד שהרכב יתקרר ותמשיך בנסיעתך. כל פעם שהוא יתחמם, תחכה עד שיתקרר, תמשיך בנסיעתך. וכך עושה הסוחר, אבל הזמן דחוק, והרכב מתחמם ומתחמם, וזה לוקח זמן עד שהוא מתקרר, והיום יום שישי הוא צריך להגיע לשבת לאחד היישובים כדי ללון שם הוא ומשפחתו, והוא מחליט שהרכב יכול להתחמם, אבל אני צריך להגיע הביתה או לאכסניה, וכמובן שבעקבות השימוש הלא לא מוסכם, או נגיד, למרות בגלל השימוש הזה שנעשה באופן הזה, ניזוק המנוע בצורה משמעותית, ולמעשה זקוק היו צריכים להעביר אוברול את הרכב, ונוצר ויכוח, היו עוד ויכוחים על דברים אחרים, נוספים, עד כמה הוא צריך לשלם, והאם הוא יכול להפסיק את השכירות באמצע, הוא רוצה לספק לו רכב חליפי, אבל אני רוצה להתייחס רק לנקודה הזאת. האם באמת הסוחר חייב לשלם במקרה הזה? האם הסוחר חייב לשלם את הנזק שנוצר כתוצאה מהשימוש הלא מוסכם, מכיוון שהמזכיר אמר לו בפירוש, תעמיד את הרכב, האם הוא היה צריך באמת להעמיד את הרכב? ולכאורה, אנחנו מכירים את המשנה בפרק האומנים, שאומרת, הסוחר את החמור והבריקה, או שנעשה את האנגריה, אומר לו, הרי שלך לפניך, מתה, חייב להעמיד לו חמור החיים, חמור זה וחמור סתם, אבל בגדול, הסוחר את החמור, הוא מתה לו בחצי הדרך, יש מחלוקת בין רב ושמואל, רב אומר, הוא יכול לקנות בדמיו חמור אחר, כלומר למכור את הנבלה ולקנות בדמיו חמור אחר, ושמואל אומר, הוא יכול אפילו לזכור בדמיו חמור אחר. לפי רב, אי אפשר לחלוט את הקרן, כלומר הוא יכול לזכור, למכור ולקנות חמור אחר, כדי שישאר למזכיר גם כן משהו. אבל לפי שמואל מותר לו אפילו לזכור באופן שלא יישאר למזכיר שום דבר. כלומר, לחלוט את הקרן. ולכאורה על פי זה, אם הרכב הזה נועד כדי לשמש את הסוחר, והסוחר צריך עכשיו לעשות פעולה מסוימת, להגיע למקום הזה והזה, או להשתמש בו יום אחד או יומיים, אז הוא יכול להפיק את מלוא התועלת מהרכב, בלי להתחשב במה שקורה לרכב. שזה בעצם מה שכתוב כאן. ואפשר להגיד גם מה שאמרנו בראשית המשנה, הסוחר את החמור והבריקה, אומר לו, הרי שלך לפניך, שם מדובר על חמור שהתעבר בדרך, ואומר לו המזכיר, תמשיך לעבוד איתו. זאת אומרת, מה אכפת לך אם הוא עיוור? אז תיישר אותו בדרך, הוא ילך, ילך יותר לאט, ילך פחות טוב, אבל הוא ילך. אתה תפיק ממנו, תמשיך להפיק ממנו את מה שאתה צריך, ואל תתחשב כרגע במה שהוא עכשיו מגביל אותך. על אותה, באותה דרך אנחנו יכולים להגיד שהסוחר יאמר למזכיר, אני ממשיך לעשות עם המוזכר את מה שהייתי צריך לעשות, בלי להתחשב במה שיקרה לו בהמשך. כמו שלך, אותך לא מעניין מה שקורה איתי, אני אלך יותר לאט וזה לא מפריע לך, אז גם אני אומר לך, אני אלך וחלה את הבהמה ואעביד אותה קשה ויגרום לנזקים, העיקר שאני הוציא את מה שהייתי צריך להוציא מהחמור, על פי ההסכם בינינו. וזו, השאלה הזאת הובאה לפני הראש, שאלה דומה. והשואל, ששאל את הראש את השאלה הזאת, רצה להגיד באמת את רצה להוציא את הדין מהמשנה שלנו, המשנה בפרק האומנים, והשאלה הייתה ככה, השאלה שבאה לפני הראש. ראובן, שזה בכלל צדיק ב', סימן א', ששאלת על ראובן ששכר חמור של שמעון להוליך עליו מסעו, אני פשוט ממהר כי הזמן רץ, שהגיע לחציית, ובבוקר בצאתו מהכפר, ראה את החמור שהיה פיסח. זה בדיוק המקרה שלנו, אחד השסתומים התחיל לגמגם ברכב. אף על פי כן הוליכו ג' פרסאות עם המסע, ובהגיעו לאותו מקום עם יחור שם חולה. ועכשיו הגיע הוויכוח. שמעון אומר, היית צריך להשאיר את החמור בכפר. מה אתה ממשיך לנסוע איתו? אתה רואה שהוא פיסח. חמור פיסח, התקלקל במרחק של ג' פרסאות. אומר לו, ראובן, מה אתה רוצה? אני שכרתי את החמור, אני רוצה להפיק ממנו את מה שהתבקשת. וכאן השואל רצה לומר, אותו רב ששלח לראש את השאלה הזאת, שלכאורה, אם הסוחר את החמור ומתה בחצי הדרך, יכול לזכור בדמיו חמור אחר, כל שכן שיכול להמשיך לעבוד איתו, כשהוא עדיין חי, הוא יכול לעבוד איתו במלוא המרץ, בלי להתחשב במה שקורה איתו. כי אם הוא יכול לחלות את הקרן, הלכה כשמואל בדינה, והלכה כשמואל שיכול לזכור חמור אחר ולחלות לגמרי את הקרן, כל שכן שהוא יכול להשתמש בחמור הפיסח, ולהוציא ממנו את מרב הפוטנציאל שגלום בו. אבל הראש ענה לא כך. יש לך טעות, והדבר הנידון אינו דומה לראיה. הראש אומר, הוא היה צריך לעשות אחד משני הדברים. או להשאיר את החמור אצל נאמן בכפר, שינוח. תזכור חמור אחר, תיסע עליו את המסע שלך, ואחר כך תתחשבנו. כלומר, כמה עלה המוזכר הזה? הוא ישלם לך מתוך דמי החמור הפיסח, שעברי בינתיים. אם אין אדם כזה נאמן שאפשר להפקיד אצלו את החמור, אז שיקח את החמור איתו, אבל יזכור עוד חמור ויעמיס עליו את המסע. הגבייה, כמה שעולה, אנחנו לוקחים את הסכום הזה וממצים אותו. זאת אומרת, אנחנו בעצם לא הזקנו, הסוחר במקרה הזה לא הזיק למזכיר. הוא השאיר את הפוטנציאל שגלום באותו חמור שמת, והשתמש בו הלאה. זכותו להשתמש, כי בעצם המזכיר שאיבד את החמור לסוחר. כאן, לעומת זאת, מדובר על מצב שבו החמור הפיסח הזה שווה 1,000 שקל, נניח, ועכשיו, בעקבות השימוש הלא נכון של הסוחר, הוא הפחית את השווי של החמור הפיסח ל-300 או 200 שקל. וזה בעצם מזיק בידיים. כלומר, מותר לו להשתמש ב-1,000 שקלים האלו ששווה החמור הפיסח, אבל לא להזיק אותם. לכן, טוען הראש, אין הנידון דומה לראיה. אבל המסקנה בעקבות הדברים היא משונה. זאת אומרת, אם אין הנידון דומה לראיה, אז יהיה אסור לו לעשות את מה שהוא עשה, ויהיה אסור לו בכל מקרה לעשות את מה שהוא עשה. למה הראש מאפשר לו חלופה א', חלופה ב', ואם לא, אז אתה יכול לעשות את מה שעשית. זאת אומרת, בעצם הראש מתיר לו לקחת את החמור הפיסח ולהמשיך לצעוד איתו בדרך ולקלקל אותו יותר, והוא עדיין פטור, אם לא הייתה לו אפשרות להשאיר אותו בכפר. מדוע? כלומר, אם אנחנו מגדירים את הזכות שיש לסוחר במושכר רק למצות את הפוטנציאל שלו, אבל לא להזיק אותו, אז למה אתה מתיר לו בכל זאת להזיק אותו במקרה שאין אפשרות אחרת? מאידך גיסא, אם אנחנו אומרים שמותר לו לעשות ואפילו להזיק, העיקר לבצע את המשימה, אז למה הייתי צריך לחפש כל מיני חלופות קודמות? ולכן, אפשר אולי להגדיר את זה בצורה כזאת. כלומר, הקושיה הזאת בעצם מונעת מאיתנו להבין את דברי הראש. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל להגדיר מה בדיוק זכותו של הסוחר בחפץ המוזכר. מה זכותו של הסוחר במכונית הזאת, המכונית המקולקלת. והתשובה היא שאני רוצה אולי להעביר היום ממקום אחר, מדין השבת אבדה. בדין השבת אבדה אנחנו מצאנו שאדם חייב, כשהוא רואה חפץ של חברו הולך לאיבוד, הוא חייב להשיב אותו לבעליו. דין השבת אבדה חל על כל אדם, ואם הוא עובר ולא משיב, או מתעלם, עובר על מצוות עשה, אשר תשיבם לאחיך, ועובר על לא תעשה שלא תוכל להתעלם. אבל הדין הזה מוגבל, או מסויג. יש מקרים שבהם האדם פטור מלהשיב אבדה. במקרה ששלום מרובה משל חברו. למדו את זה מהפסוק, אפס כי לא יהיה לך אביון, והגמרא בבבא מציעא אומרת, אבדתו ואבדת רבו, אבדתו קודמת, אבדתו ואבדת אביו, אבדתו קודמת, אפס כי לא יהיה לך אביון. ובמקרה וכמו שהגמרא המשנה בבבא קמא אומרת, שטף נער חמורו וחמור חברו, אז הוא יכול להציל את חמור חברו, אבל אם הוא רוצה להציל את חמורו, זכאי. זאת אומרת, הוא לא חייב להציל את חמור חברו, שלא קודם. וכאן זה בדיוק העניין. הסוחר הזה דואג לעצמו קודם כל. יש לו משפחה שהוא צריך להוביל אותה לאיזשהו מקום, למקום מבטחים לפני שבת, ויש לו סחורה שהוא צריך למכור במקום מסוים, קודם כל הוא צריך לדאוג לעצמו. ולכן מותר לו לקחת את החמור הזה, החמור הפיסח, הרכב המקרטע, ולהמשיך איתו, עד גמירה. אבל עדיין יש עליו מצוות השבת אבדה, זאת אומרת, עדיין הוא צריך להשגיח על החפץ, ולדאוג שהוא לא יתקלקל לגמרי, מכיוון שיש פה איזה חפץ של חברו שהולך עכשיו להתקלקל, ויש בידך למנוע את הקלקול או למזער את הנזקים, ואתה מצווה לשמור עליו. ועד כאן באמת הבנו למה הראש דורש ממנו לנסות את חלופה א' ולנסות את חלופה ב', ואם לא, אז שישתמש בחפץ כמו שהוא. אבל עדיין אנחנו לא מבינים למה אם הוא לא עשה כך, למה אם הייתה לו אפשרות לעשות את חלופה א' והוא לא עשה אותה, הוא חייב לשלם. זאת אומרת, בהשבת אבדה אנחנו יודעים שאדם חייב, עובר על מצוות עשה, או שהוא לא עובר על מצוות עשה. עובר על מצוות לא תעשה, הוא לא עובר. אבל אף אחד לא יחייב אותו לשלם את האבדה שאותה הוא לא יחזיר. לא מצאנו שמחייבים אדם בתשלום על זה שהוא לא ישיב אבדה. למה כאן אנחנו מחייבים אותו בנזק? אז כמובן התשובה הפשוטה היא, מכיוון שהוא הזיק. הוא המזיק, הוא צריך לשלם. אבל הרי הוא הזיק ברשות. זה כמו המזיק ברשות, כמו קרא כסותי ישבור את קדי, על מנת לפתור, כי הרי הוא סוחר. צריך להסביר כאן שיש לסוחר הזה כמה כובעים על הראש. בהתחלה הוא היה סוחר, וכבר בתור סוחר למעשה מורכבים עליו שני כובעים. יש לו כובע אחד של סוחר, והכובע השני של שומר. אנחנו יודעים שיש ארבעה שומרים, וארבעת השומרים זה שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. הסוחר והשואל הם גם כן שומרים. חוץ מזה שהוא סוחר ויכול להשתמש בחפץ, הוא גם צריך לשמור על החפץ. וזה נאמר בכל המצבים הנורמליים. זאת אומרת, כשהוא לוקח את החמור והולך איתו בדרך, והחמור אוכל ועושה ונושא את המסע עליו, הסוחר הוא גם סוחר וגם שומר. הוא צריך לשמור כדרך השומרים, וסוחר כשומר שכר לפי ההלכה. הכל בסדר. ברגע שנוצר נזק לחפץ המוזכר, יש כאן מצב מיוחד. הסוחר ממשיך להיות סוחר, אבל הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כמו שראינו. מאידך גיסא, אנחנו לא יכולים לצוות עליו לשמור על החפץ בצורה הנורמלית, כמו שראינו. הראש אמר בפירוש שאם הוא נחוץ ללכת לדרכו, הוא יכול לעבוד כמו שהוא רוצה. לקחת את הרכב ולסוע בו, להמשיך לסוע. זאת אומרת, שבעצם הוא לא שומר רגיל. אם הוא היה שומר רגיל, הייתי אומר לו, עצור מיד. מה היה עושה המזכיר במקרה הזה? הוא היה מעמיד את החמור בצד ולוקח חמור אחר, ואם לא, אז הוא היה מחכה. מחכה יום, מחכה יומיים. כך מתנהג בעל החפץ. למה כאן אנחנו מתירים לו לעשות דבר אחר? אז העניין הוא שפה הדין של השומר שבסוחר מתחלף להיות דין של שומר אבדה. זאת אומרת, שומר רגיל צריך לשמור על החפץ כל זמן שהחפץ הוא במצב הנורמלי שלו. כשהחמור בריא, הסוחר הוא שומר רגיל. אבל כשהחמור חולה, הסוחר הוא שומר אבדה. הוא כבר לא שומר רגיל. שומר רגיל חייב לשמור בכל מצב. בין אם הוא משלם, בין אם הוא לא משלם, הוא צריך לשמור עליו. אבל כאשר הוא שומר אבדה, יש כללים אחרים. שומר אבדה שלא מרובה משל חברו, הוא פטור מלשמור על החפץ. ולמה הוא נקרא שומר אבדה? מכיוון שהמצב שבו נמצא החמור כרגע הוא מצב אחר, הוא לא המצב שבו הבעלים מסרו לו את החפץ. זה מצב אחר, זה מצב נחות יותר. מתה מחמת מלאכה זה מצב שבו, לדעת הרמב"ן, זה נקרא פשיעותא דמזכיר. זאת אומרת, המזכיר מסר לו חפץ שהתקלקל באמצע. מה זה צריך להיות? החפץ היה צריך לתפקד, ומכיוון שהוא לא תפקד, יש כאן פשיעותא דמזכיר או דמשאיל. ועל כן, המצב הזה לא מחייב את הסוחר ב-100%, הוא מחייב אותו רק ב-50%. כלומר, כל זמן שהחפץ יכול, אפשר למצוא לו איזשהו פתרון, להשאיר אותו בכפר ולשמור עליו, אני מחויב לעשות את זה. אבל ברגע ששלו מרובה משל חברו, כלומר הנזק שנגרם לסוחר בעקבות השמירה הזאת, הוא יהיה יותר גדול מאשר, הוא יהיה גדול, לא צריך להיות אפילו יותר גדול משל המזכיר, לא, הוא יהיה גדול, אז הוא לא חייב. הוא לא חייב, ולכן הוא יכול להמשיך לנסוע איתו. זה בעצם המסקנה מתוך הדברים האלו. יש כאן בעצם משיב אבדה, אבל משיב אבדה, נכון, הוא ממשיך להזיק, אבל זה נקרא מזיק ברשות. רק המזיק ברשות הזה לא תמיד הוא יהיה פטור. אם הוא באמת פשע, אז הוא חייב. ופשיעה נגזרת מהגדרתו כשומר אבדה. שומר אבדה הוא שומר, הוא כשומר שכר. ושומר שכר שפשע, חייב. ולכן, מכיוון שבמקרה הזה, שהיו חלופות והוא לא השתמש בהם, הוא נקרא פושע, לכן הוא חייב. אבל אם לא היו חלופות, זה כבר לא פשיעה. זה מוגדר כמשהו אחר, כאונס, גנבה ואבדה. זה תלוי כבר. כן, זה ברור שהוא לא היה נשאר בדרך. הוא היה מזמין איזה מונית, ספיישל מטבריה, או מאיזשהו מקום. כן. אז מה שהראש אמר, הראש השתמש בשתי מילים, נחוץ לדרכו. מה זה נחוץ לדרכו בדיוק? מה, הוא צריך להפסיד מיליון דולר? נחוץ לדרכו, הכוונה היא שהוא צריך להמשיך ללכת. יש לו איזה שעת דחק. ושעת דחק זה דבר שהוא, נכון שהוא דבר קצת טעון הגדרה, אבל על ידי חקירה או דרישה אפשר לברר אותו. בכל מקרה, אם ההגדרה היא דומה למה שאומר הראש נחוץ לדרכו, בהחלט אפשר לפתור אותו במקרה הזה. אבל אם היו לו אפשרויות אחרות, הוא צריך להיזהר. המסקנה היא שכשאדם סוחר רכב וקורית איזושהי תקלה, אז הוא לא יכול להתנהג עכשיו כמו שאומרים הרבה פעמים החבר'ה, לסחוט את הרכב, לגמור אותו, מה זה מעניין אותי. זה לא ככה, אלא יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. זה כלל גדול בדיני ממונות, וכשאדם לא נוהג כך, אז הוא בעצם נקרא פושע וחייב לשלם. תודה רבה.